יורצייט של רב שמואל שלוימה מרדזין. רב שמואל שלוימה מרדזין הוא היה אדמו"ר מרדזין, צאצא של איש ביצר, בן של רב מותחה יוסף אלעוזור. רב מותחה יוסף אלעוזור היה בן של הבעל התחילס, רב גרש חני חניך, בן רב יינקב, הבן של רב מותחה יוסף ליינר מאיש ביצה המאה השילוח. זאת אומרת, צאצא, דור חמישי, הרבי החמישי ברדזין. היה דמות מאוד מאוד מעניינת. הוא, כל ההופעה שלו, כל הדרך חיים שלו, באופן הכללי יש איזו אמירה כזאת שבאיש ביצר רדזין הרבי הראשון היה מהפכן גדול, מאדם מאוד מאוד יצירתי, מאוד סוער. ואז הבן שלו, אביס יינקב, היה בן אדם רגוע, הרבה יותר מתון, הרבה יותר רגוע. זה היה ההנהוגה שלו באופן כללי, אביס יינקב. אז הגיע הבן שלו, רב גרש חני חניך, הבעל התחילס, שגם כן עשה המון מהפכות והמון דברים בעולם, וגם את הסדרי טיירה על, על, על קייל ואולץ שהודפסו, אבל היה לו על הכל, וגם גם תמיד חוכם גדול, וגם בן אדם שעשה המון מהפכות בעולם. ואז הלאה, הבן שלו רב מותחה יוסף אלעוזור, שהיה הרבה יותר רגוע, בן אדם מתון, בן אדם רגוע, הוא גם היה בן אדם יותר מקובל ציבורית, הוא היה סגן נשיא אגודת ישראל, והסתדר עם כל הרבז, והסתדר עם כולם, הוא גר בוורשה, והיה הרבה יותר מקובל ציבורית, מה שנקרא יותר במיינסטרים והכל. ואז הגיע הבן שלו, רב שמואל שלוימה, רב שמואל שלוימה. עכשיו רב שמואל שלוימה היה בן אדם מאוד מעניין, הוא עלה, נהיה רבה בגיל 20, משהו כזה ממש צעיר, שאבא שלו נפטר. הוא נרצח על ידי הנאצים בגיל 32, אבל בחיים קצרצרים שכאלה הוא הצליח לעשות מהפכות אדירות. באמת, הוא ממש עשה דברים מדהימים. הוא התחיל כשהוא היה אז, עד גיל 20 הוא למד בשטיבל יחד עם כולם, ישב ולמד, ותמיד היה גם מאוד מאוד פתוח עם כולם, משוחרר עם כולם, מדבר עם כולם, מאוד חבר של כולם. לא היה, לא הורגש עליו הרביסטווה שהוא היה, הוא היה אח ואחות, זאת אומרת הייתה לו גם, לא, היו כמה אחיות נראה לי. אבא שלו היה בן יחיד, אבל היה כמה אחיות שם, ולא הורגש הרביסטווה שלו והשינוי שלו. בגיל 20 הוא נהיה רבה, אבא שלו נפטר והוא נהיה רבה, ואז מיד הוא הלך ופשוט התחיל להקים ישיבות, ישיבת סויד ישורים, רדזין. הוא חזר לרדזין, עזב את ורשה וחזר את רדזין. זאת אומרת, בוורשה הייתה לו המון הערכה ציבורית, אבל לא עניין אותו. היה גם עוד נקודה, הוא היה הולך עם דשיקל, כמו שהיהודים הפשוטים בפולין היו הולכים, כזה קסקט כזה עם מצחייה, כובע מצחייה, דשיקל כזה. ושאלו אותו פעם, אחד האדמו"רים פגש אותו, אמר לו, למה אתה לא לובש כובע עגול, גדול, כמו הרבנים? הוא אמר, כובע עגול, אפשר לסובב אותו לכל כיוון ולא רואים הבדל. דאצ'יקל יש רק דרך אחת ללבוש. אתה לא לובש, אתה לא יכול ללבוש את המצחייה מאחורה של הדאצ'יקל. דאצ'יקל לובשים רק ככה. וזו הייתה אמירה, שזה היה גם משהו מסוים בהנהגת החיים שלו. יש דרך אחת, דרך נכונה, דרך אמיתית, ובה אני הולך. אין משחקים. אין דרך להפוך ימינה, להפוך שמאלה, אם לא משתלם, אז הולכים אחרת. והוא הלך והתחיל להקים את הישיבה. בהתחלה היה קשה מאוד לאנשים שסביבו להקל את זה, כי רבי צעיר, והוא לוקח עכשיו על עצמו עול כלכלי עצום של להנהיג ישיבה, והוא רצה גם שהישיבה תהיה טובה, ועם אוכל, ועם פנימייה טובה, ובאמת לתת לבחורים את כל האפשרות. ולאט לאט הישיבה גדלה והגיעה ל-200 בחורים, והוא עצמו טיפל ועשה וסחב מיטות, ופשוט הרים את כל המערכת הזאת, והקים ישיבה. הקים ישיבה. ואז כשהגיעה השואה, הוא היה מאוד נסער, הוא קלט מה שהולך לקרות, היה מאוד חכם ומאוד פיקח, קלט מה שהולך לקרות, פיזר את כל הבחורים של הישיבה, פתח מקום לפליטים. את כל הישיבה פשוט ארגן למקום לפליטים. ומכל האזור כולם שמעו שברדזין יש אוכל, יש שינה, יש פשוט התחיל להקים מערכת לפליטים. לאט לאט הוא קלט גם כן מה הולך לקרות פה עם הנאצים, שהם מעוניינים להרוג את היהודים, ואז הוא הגיע למסקנה, אסור לשתף פעולה. אסור לשתף פעולה. כשאנחנו היום מורידים את הראש ומדווחים להם, איך הייתה אחת האמירות שלו, כשאתה מודיע לנאצי איפה אתה גר, אתה רק מודיע לו מאיפה לבוא לקחת אותך להשמדה. שלא יהיה לכם שום ספק, אין פה עבודה, אין פה יישוב מחדש, לא מעניין אותם כלום. אנחנו חייבים להתקומם. אסור לשתף פעולה. אסור לשתף פעולה לכל מי שידרוך על סיפו של היודנרט, אין לו חלק לעולם הבא. הוא נלחם נגד היודנרט. הראשי היודנרט באו, הוא עבר אז לגטו וולדובה, שזה היה באזור ההוא, צמוד לסוביבור, ליד סוביבור, והוא היה בגטו וולדובה. והוא פשוט עמד וישב עם ראשי היודנרט, ואמר להם, אתם הרי יודעים, לא לוקחים פה אף אחד לעבודה. לוקחים אותם לסוביבור ומשמידים אותם. תפסיקו לשתף פעולה עם הנאצים. תפסיקו לשחק את המשחק על היהודים ולספר להם שקרים. תתקוממו, תשרפו את הגטו ותדרכו ליערות. תפסיקו לציית לפלוגות, למה אתם מקלים עליהם את העבודה? אם אנחנו כולנו לא נשתף פעולה, וכל אחד יברח ליערות, כל אחד יברח למקום אחר, לא תהיה להם אפשרות להרוג אותנו בכאלה כמות. נכון, ימותו מרעב, ימותו ממחלות, אבל לא ימותו מהשמדה. והמספרים שימותו יהיו הרבה הרבה פחות מאלה שימותו בהשמדה. זה היה ברור לו לחלוטין. והוא ניסה להוביל, והוא קרא לחסינים שלו, והוא קרא לכל מי שהוא יכל. תברחו ליערות, אל תשתפו פעולה, אל תעבירו נתונים, אל תקלו על הנאצים. אל תעבדו ביודנרט ואל תשתפו פעולה עם היודנרט. והוא הוביל, באמת, הוא הוביל מהלך אדיר. הוא יצא לבוש כגוי מהגטו, והסתובב עם שק של כסף, ופשוט חילק לעיקרים, כל מי שיביא לו, יהודי מת. זאת אומרת, יהודים שמתו מהרכבות, או אפילו בחיים ודאי, אבל יהודים שמתו ונזרקו מהרכבות, שיביאו לו אותם. ופשוט ככה הוא אסף גם כמויות של מידע, אבל גם הוא הביא את כל אלה לקבורה, והיו יהודים שהביאו, הובאו כגוססים, והוא טיפל בהם, ונחשף לכמויות ענקיות של מידע, ופשוט עמד וצעק וצעק וצעק. הרעיון שלו היה להתאגד בקבוצות של 50 איש ולצאת ליערות. זאת אומרת, קבוצות גדולות יותר זה כבד, קבוצות קטנות יותר לא יכולות להחזיק את עצמו מספיק טוב, קבוצות של 50. והוא ניסה להוביל את זה כל הזמן, ואנשים פשוט לא מינו לו, לא הסכימו לצאת. עכשיו, שלב מסוים, הוא הגיע למסקנה שאנשים יודעים שהוא צודק, זאת אומרת, הם מבינים אותו ומסכימים איתו, אבל אין להם את האומץ לעשות את זה. אז הוא פשוט הכריז 3 ימי צום. וזה היה בחבדה לדיאר. תפשין ב', הוא הכריז 3 ימי צום, בשביל לעורר את הציבור, והוא אומר אחר כך, אני הולך לשרוף את הגטו. לא נשאיר לכם ברירה, פשוט לקום ולברוח. למעשה הוא נתפס, הנאצים כל הזמן חיפשו אותו, הם ידעו שהוא האיש המסוכן להם, האיש שמוביל את ההתקוממות, ויותר מזה, מספרים שהוא היה מתגנב מגטו לגטו, יוצא, מתגנב לגטו אחר, מציס, 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 מציס לציבור, אל תשמעו להם, אל תצייתו להם. דרך אגב, אנשים שמעו בקולו. ביניהם, גיסו, הרב אנגלנדר, שציית לו, ופשוט התאגד בקבוצה וברח ליער, והוא ניצל. הוא ניצל, הוא היחיד מהמשפחה שם שניצל. זאת אומרת, אלה ששמעו בקולו ובאמת ברחו ליערות, הרבה מהם ניצלו. זאת אומרת, בפועל זה היה צעד מאוד חכם, היום, כמובן, חכמים בדיעבד, אפשר להגיד שחבל שלא שמעו בקולו. הוא היה בן אדם מדהים, חכם מאוד. דרך אגב, הבריסק הרוב, הרב מבריסק אמר פעם, שהיה צבי שלוי מלאך, שאם הם היו שורדים את המלחמה, הם היו מאירים את העולם. רב שלוי ממירת זין ורב שלוי ממסלונים. זה גם שתי רבס צעירים שנפטרו, שנרצחו בשואה, שהם היו מאוד מאוד חזקים, אמיצים, וברור שאם הוא היה נשאר בחיים, הוא מאיר את העולם, ככה אמר הרב, הרב מבריסק. אבל למעשה הנאצים חיפשו אותו, תפסו אותו, יש כמה גרסאות איך זה קרה, אבל זאת אומרת, היה יצחק קצנלסון, שהיה משורר יידיש, חיבר שיר על הרבי מרזין, הפואמה של הרבי מרזין. זה גם תורגם לעברית, של פואמה של גאה ההריגה, אבל שיר שלם על הגבורה של הרזין הרבה. הוא מתאר את זה שאיכשהו בא ופעל ועשה ולא נבעל מאף אחד, והגיע המצב שפשוט אשתו הרבנית אומרת לו, מה אתה הולך? יתפסו אותך, יארגו אותך, הוא אומר ומה, ואני אמות בשביל עם ישראל, ואמות בשביל הקדוש ברוך הוא, מה רע בזה בכלל? יש גם משפט שמספרים, אני לא יודע כמה הוא נכון, אבל הרב הקרמי היה מספר שאמרו לו, הציעו לו אז להינצל ולעלות לארץ ישראל. אז אמר שארץ ישראל הייתה ארץ לא גושמה ביום זעם, ארץ שלא הייתה, לא היה בה מבול. אמר, אז למה נוח לא ניצל בארץ ישראל? כי לא נוסעים לארץ ישראל בשביל להינצל, לארץ ישראל נוסעים בשביל הקדושה שלה. אמר, אם לא עליתי לארץ ישראל בגלל שהיא קדושה, אני לא יעלה אליה בשביל להינצל. עוד פעם, אני לא יודע אם זה משפט נכון, מחייב, אני גם לא יודע כמה הסיפור מדויק, אבל ככה מספרים. והוא למעשה הלך, נפגש איתם, יש כמה גרסאות מה היה. יש סיפור כשהקצין גסטאפו הגיע, תפס אותו, אמר לו, תקום, תשב, אז פשוט נתן לו 2 סטירות לקצין גסטאפו, ואז קלעו אותו בשטיבל של רזין, ששם הם הפכו את זה לכלא. ובשבת, חפתת באייר, תפשין ב', הוציאו אותו להורג. יש גרסה אחרת שכשהוציאו אותו להורג הוא עמד, מחייך, רגוע, הם נתנו לו פקודות, לא ציית אליהם, ובהתנגדות פסיבית, זאת אומרת, הוא ניסה לגרום להתנגדות אקטיבית, שיצאו למלחמות והכל, אבל לא הצליח, אז למעשה הוא מת בהתנגדות פסיבית, בלי להיכנע לנאצים, ובלי לציית לפקודות שלהם. שבעצם הוא ניסה להוביל אצל העם הנמצא בגטאות, אתם לא מעיזים לצאת למלחמה, אבל לפחות אל תצייתו להם, אל תיתנו להם נתונים, אל תעלו לרכבות מרצון, תנו להם לגרור אתכם. וכך היה גם הצורה שבה הוא נפטר. יש גרסאות שונות מה היה בדיוק שם, אין פרטים מדויקים, אבל הוא נרצח על קידוש השם בכ"ט באייר תש"ב. יש טוענים שהייתה לו השפעה גדולה מאוד על גם כל ההפיכות שהיו שם באזור בהמשך. קשה לדעת, קשה לדעת פרטים מדויקים. דמות מעניינת, דמות מרתקת, ולמעשה היה אדמור ברדזין שהיה צאצא. אחריו היה מי שנהיה אדמור, זה היה גיסו. הרב אנגלנדר נהיה אדמור מרדזין בבני ברק, אבל אשתו מזיווג ראשון נפטרה, נרצחה בשואה, והוא בעצם התחתן פעם שנייה ופתח חסידות בשביל שישאר זכר לדבר הזה. יש משפחה בחב"ד, משפחת גולדשמיד, שהם אחיינים שלו שגם נשארו בחיים, ויש את הרב ליינר בבית וגן בארצות הברית, שהם צאצאים של הביזיאנקי אבל לא צאצאים של הבעלת חיילס. טוב, בכל אופן, אבל זה מאוד מעניין. אני הייתי רוצה רק להתייחס לדמות הזאת ולתופעה הדי חריגה של הדמות הזאת במבט של איש ביצה. עכשיו, אנחנו הרי יודעים, מי שקצת למד מהשילוח בסיינקב, תורת איש ביצה, יודע שסויד ישורים, כן, יודע שחלק גדול מהעקרונות של איש ביצה זה האמונה והביטחון ולחיות במצב של ידיעה בצורה מאוד מאוד קיצונית. הכל לקדוש ברוך הוא, כל דבר שקורה זה הקדוש ברוך הוא, כל דבר שקורה, אם זה טוב ואם זה נראה לא טוב, אם זה צרות ואם זה איסורים, זה הכל הקדוש ברוך הוא. אתה רק צריך לברר את עצמך, נכון? זאת אומרת, אפשר להגיד שאישביץ זה הולכת למקום מאוד מאוד קיצוני מבחינת התפיסה שבו הקדוש ברוך הוא עושה הכל בעולם, כולל גם דברים שהם נראים כרעים מבחינה גשמית או אפילו מבחינה רוחנית, גם הם הקדוש ברוך הוא, ולדעת שזה רק הקדוש ברוך הוא. נכון? זה כל מי שלמדת מאה שלך יודע, זה רעיון שמאוד מאוד חוזר על עצמו. עכשיו, בדרך כלל אתה מצפה מאדם שחי בתפיסה כזאת, בוא נקרא לזה ידיעדי, כן? ידיעה ובחירה, הם חיים מאוד ידיעה, שהקדוש ברוך הוא יודע מה שקורה, והקדוש ברוך הוא עושה הכל, והכל, איך קוראים לזה בערבית, הכל מכתוב, הכל נכתב משמיים, והכל משמיים. זה בדרך כלל מוביל את הבן אדם לפסיביות, לא לאקטיביות. זה בדרך כלל מוביל את הבן אדם לפסיביות, הקדוש ברוך הוא עושה, אז מה אני פה בסיפור? למה אני אמור לפעול? זה ההבנה הפשוטה. אמונה שגורמת לבן אדם חוסר עשייה, לא עודף עשייה. לעומת זאת, מי שחי בתודעה של בחירה, והאדם פועל, והאדם יוצר, והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ישלים את העולם, דרך אגב, שתיים נכונים, גם ידיעה גם בחירה, כן? אבל כמה שהאדם חי יותר בבחירה, אז באופן עקרוני, הוא ירוץ לעבוד, הוא ילך להתאמץ, יעשה, יפעול, יטפל עם רופאים, נכון? אדם שחי עם ידיעה, עכשיו חולה, מה הוא עושה? מקסימום מתפלל, לפעמים גם זה לא אפילו, כי בידי הקיצוני, אז אתה נצף במקום של מה תיצק אליי, הקדוש ברוך הוא עושה את הכי טוב שיש. אלא אני כבר לא רוצה שאני אתפלל, לכן אני מתפלל. בסדר? לעומת זאת, כך, פריאורץ, כל החסידיות האלה ש... דרך אגב, גם יש בייסה לוי, יש רבי ישראל סלנטר, גם חזון איש, בסדר? גם בספרי המוסר זה קיים מאוד, הוויכוח הזה, עד כמה ידיעה ועד כמה בחירה. לעומת זאת, מי שחי בבחירה, הולך לרופאים, מטפל ועושה. רבי ישראל זלנטר אומר לבן אדם, מחובת ההשתדלות שתפתח את החנות שלך יותר שעות. רבי ישראל לוי חולק. רבי ישראל לוי אומר, מה פתאום? הביטחון, הכל פרנסה משמיים. כמה שעות תפתח את החנות זה לא משנה בכלל. אתה רק צריך לעשות את הגזרה שלך. עוד פעם, יש גם ביטוי כזה בחובת הלבוב, אז לא ניכנס כעת לכל הסוגיה, אבל יש סוגיה כזאת ביהדות של ביטחון מול השתדלות, ידיעה מול בחירה. כן? ביטחון זה ידיעה, והשתדלות זה בעצם בחירה, הדברים תלויים בבחירה של האדם. הפלא בסיפור הזה הוא בעצם שבאיש ביצה, שהיא נמצאת במקום כל כך ידיעה, כל כך ידיעה וביטחון מצד התפיסה, שדווקא שם בא רבה, כמו רב שמואל שלוימה שהיום היורצייט שלו, שמוביל את הדברים לכזאת קיצוניות של עשייה. הוא לא מקבל את הדברים כגזרת שמיים, אלא ההפך, הוא פועל ועושה ויוצר ומסיד, הוא ממש פעיל. זה לא כל כך מסתדר. אם נחזור אחורה, זה גם קיים שם בצורה מאוד מעניינת, כי הסבא שלו, הבעל התחילס, רב גרשון חניך חניך, היה דמות מרתקת גם מהבחינה הזאת, הוא היה אדמור, וכשהיו באים אליו עם שאלות בנושאי רפואה, הוא היה כותב מרשמים. פשוט הוא למד רפואה, אני לא יודע מתי ואיפה ואיך, אבל הוא ידע רפואה, וכשאנשים היו באים אליו עם שאלות, היה נותן להם מרשם. זאת אומרת, באת לרבה לקבל עם מחלה, אז הוא כאילו מסתכל על זה, אני צריך לעזור לבן אדם, עזרה מעשית, זה לתת לו שידע את התרופה שהוא צריך לקחת. כל התפיסה, שהוא גם, שיש המון סיפורים עליו, אבל למשל אחד הסיפורים המעניינים, זה שהוא היה הולך עם אקדח. היה קורא לזה מיין קמיה, הקמיה שלי, היה אומר שזה קמיה בדוק ומנוזה, אקדח. היה תם את זה במגף שלו, במגף, הוא היה הולך, כמו שהיה ביהודים בפולין, היו הולכים עם מגפיים, במגף היה לו אקדח, והוא היה הולך עם אקדח. זה מאוד מעניין שכן, אדמור עם אקדח, זה לא בדיוק מסתדר. עכשיו, זה לא סתם אדמור, היה אדמור תמיד חכם עצום. אנחנו רואים את הספר שלו, סדרי תיירה, כן? על אולס ועל קיילים, ואתה רואה בן אדם תמיד חכם עם ידע מדהים, גם הידע, באמת מסתובב עם אקדח, כאילו, איך זה מתחבר? יש גם ספר מעניין של הנכד של רב שיעא לקוטנר, מגדולי דורו, מספר שם שהוא פעם אחת רב זינר, בעלת חיילס, הגיע לבקר את סבא שלו, את רב שיעא לקוטנר. אומר, והוא, בתור נער צעיר, ביקשו ממנו שישן יחד עם הרבה בחדר, להיות איתו, אם הוא צריך עזרה או משהו. קיצור, אומר, כשהרבה בלילה מוריד את המגפיים, נופל אקדח על הרצפה. הוא היה בהלם, אדמור עם אקדח, כן? אז הוא שאל את הרב זינר, אומר, מה זה? אומר, זה קמיה. קמיה, בודק ומנוסה. אז הוא אומר לו, אבל בשביל מה אדמור צריך אקדח? אז הוא אומר לו, מה פירוש? עוד מעט משיח הולך להגיע. נכון? משיח יגיע, הוא יצטרך לוחמים? מה נראה לך, שהוא ייקח את כל הרבס הזקנים האלה? הוא יצטרך רבס עם אקדחים, הוא יצטרך. בשביל משיח יצטרך. טוב, זה היה יותר בדרך צחות, ואז הוא כזה לא קולט אותו. אז הוא אומר, תשמע, אני בסכנה. יש לי שונאים, יש דברים שאני עושה שאנשים לא אוהבים. אני צריך להגן על עצמי, הנה יש לי פה אקדח. מאוד מאוד ריאלי, מאוד מאוד נורמלי. דרך אגב, ידוע לנו גם פעם אחת שהוא השתמש עם זה, זה ככה מספרים, היה כשאבא שלו, אבי סיינקב, נפטר, זה היה בתתווה באב, תו באב, אבא שלו נפטר, ואז הוא היה באותו זמן, הוא לא הרגיש טוב, הוא הלך לאיזה עיירת מרפא, ובעיירת מרפא היא הייתה בליטה, והביאו אותו לעיר הקרובה לקבורה. עכשיו, בעיר הקרובה, מה שקרה, כשהבעלת חיילס, רב גרשי חניך, הגיע לקבור את אבא שלו, רב יענקב מישביצה, כשהוא מגיע לשם, הוא מגלה שהבית הקברות שם, הם קנו שטח לבית הקברות, ואז מפעם לפעם גנבו קרקע מהגויים, זאת אומרת, הרחיבו את הגדר בגניבה, וגנבו קרקעות מהגויים שגרו שם באזור, וככה הגדילו את הבית הקברות. טוב, הוא אמר משום אופן, הוא לא מוכן שאבא שלו ייקבר בקרקע גנובה, גם אם זה גנוב מגויים, הוא לא מוכן שאבא שלו ייקבר בקרקע גנובה. אין דבר כזה, הוא ניגש לאחד הגויים שם באזור, קנה ממנו נחלה, קנה ממנו קרקע, והוא הולך לקבור את אבא שלו באזור הזה. החבר'ה קדישה של העיר מאוד כעזו, כי אומרים עליהם שהם גנבים, הם הרי באמת גנבים, אז איך זה שאומרים עליהם שהם גנבים? קיצור, הם החליטו שהם לא נותנים לו להוציא את הלוויה. מגיע הזמן שהלוויה צריכה לצאת, כל החבר'ה של החבר'ה קדישה עומדים עם מקלות בידיים, נראים ממש קדישה עם זה, עומדים עם מקלות, הגרזנים, הכל, הם לא נותנים לו לצאת עכשיו, הם לא ייתנו ללוויה לצאת. מה עושה בגר של חנך חניך? בשביל זה יש קמיה. הוא מוציא את הקמיה שלו, את האקדח, יורה שלוש יריות באוויר, אומר, הלוויה יצא לדרך בלי אף צפצוף. ככה מספרים. עכשיו, זה גם מאוד מפליא. זאת אומרת, התופעה הזאת היא קיצונית בלי קשר. כן, היא קיצונית, אני לא יודע רב אחר, אבל שהתופעה הזאת קורית דווקא באישביצה, זה עוד הכי מוזר, כן? באישביצה שכל, ודרך אגב, אתה לומד את הספרים שלו עצמו, של הסדישורים, כן? אז זה גם כן באותו תפיסה של מאוד מאוד ידיע, והכל משמיים, והכל, אז איך זה קורה שאתה מסתובב עם אקדח, והולך ונוסע עד איטליה לברר מה התחילס? אם צריך לבוא תחילס, הקדוש ברוך הוא יגלה את זה בעולם, לא? אבל הגישה היא מאוד מאוד מעשית, הגישה היא לתת מרשמים לאנשים, וזה מאוד מפליא, זה מאוד מעניין. עכשיו, יש לי איזשהו הסבר שאני רוצה להציע, ובאמת מה חוות דעתכם. יש אחד העקרונות המאוד מעניינים באישביצה, זה כתוב בהמון מקומות, אבל אני לא יכול כעת להצביע על מקום אחד שזה כתוב ממש מפורש, אבל זה מאוד מאוד בולט בתפיסה של מי השילוח והבנים והתלמידים שלו, כן, רב צודק, רב לייבל אייגר, הבן שלו אבי סיינקב. אחד הדברים המעניינים זה שלא מפחדים משאלות. זאת אומרת, יש איזה מקום כזה, אפילו ביהדות הרבה פעמים, שאנשים חושבים על יהדות שיש בה תשובה לכל שאלה תוך שנייה וחצי. זאת אומרת, כאילו, זה משהו כזה, כמו שאפשר להקים כאילו אנציקלופדיה, שכל שאלה שתשאל בכל נושא, דקה וחצי תשובה. עכשיו, הדבר הזה הוא למי שמתבונן וחושב, זה קצת מפריע, כי זה באמת כל כך פשטני שאפשר להסביר כל דבר בדקה וחצי? אתה אבל בטוח שזאת היהדות שלנו? היהדות היא הרבה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מורכבת. יש בה גם דברים פשוטים, יש בה גם דברים שאפשר להסביר בדקה וחצי, אבל לא רק. יש בהחלט מקום של שאלות שבהם אתה מסתפק, ואתה לא מוצא את התשובה. לא בדקה וחצי, לא בשעה וחצי, וגם לא בשנה וחצי. יש דברים כאלה. והדבר הזה, התובנה הזאת, שהיהדות היא מורכבת, והיא מלאה גם סתירות, זאת אומרת, לפחות מנקודת המבט שלנו, כן? נראה כסתירות, ולא מובן, ויש מקום להתעמק ולחשוב, והשאלות האלה הן שאלות מאוד מאוד אמיתיות, ולא חייבים על כל דבר תשובה בו ברגע, וזה לא שאם לא מצאת תשובה תוך 5 דקות, אז יופי, תשנה את הגרסה. לא, לא. יש מקום לשאלות ולהתחבד בשאלות האלה ולזרום איתן, ואם יום אחד תמצא תשובה או אולי אפילו לא. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. זה מאוד גם נותן לנו תפיסה אחרת של האמונה. תראו אפילו את החזון איש בתחילת אמונה וביטוח, איך שהוא מגדיר את כל הנושא של אמונה. זה נטייה דקה מעדינות הנפש, ואז הוא כותב, זה שאלה. שאלה שהאדם רואה את כל הבריאה, מראה שמיים לרוב וארץ לעומק, והוא רואה חידה ודעת פתרונה, קלטה נפשו ונבחר לו מוות מחיים עבורה בשביל לדעת את הפתרון של החידה הזאת. כי אם אין החידה כל מגמתו, לא, זה לא אמור להיות חידה שתוך דקה וחצי אתה לוחץ על הכפתור ויש תשובה. זה לא כל כך פשטני, זה קצת יותר עמוק, זה קצת יותר מורכב, בגלל שזה אמיתי. בגלל שזה אמיתי. דברים אמיתיים לא תמיד פשוטים. עכשיו, עוד פעם, אני רואה את זה גם בחיים שלי, כן? לפעמים שואלים שאלה. אתה נפגש עם אנשים, אנשים שואלים שאלות. או שלפעמים אפילו אתה שואל את עצמך שאלה, כן? גם קורה. ואני שואל את השאלה. ואז כשאני שואל את השאלה הזאת, ואין לי תשובה. אז מה? אז, משל למה הדבר דומה? מישהו יבוא אליי ויגיד, אתה לא בן של אבא שלך. למה? לאבא שלך יש עיניים כחולות, ולך יש עיניים חומות, אתה לא בן של אבא שלך. מה אני אגיד לו? תשמע, אני לא מביא מספיק בגנטיקה. ובגן רצסיבי ואיך זה עובד בדיוק בצבע העיניים, אבל אבא שלי הוא אבא שלי, זה בסדר. למה? כי יש לי 1500 הוכחות אחרות שהוא כן אבא שלי. אז גם אם יש שאלה שאני לא יודע לענות על התשובה, לא קרה כלום, אפשר להמשיך לחיות. גורניש גישן, לא קרה שום דבר, תרגע. יש שאלות שהן באמת שאלות מהותיות, אבל יש המון שאלות שצריכות הסבר, ואפשר להישאר עם סימן שאלה. יש צורך עיון, לא קרה כלום, לא צריך להיבהל משאלות. הבעיה היא שכשאתה ניבהל משאלה, ואתה מיד על אוטומט עונה תשובה, אתה יודע מה קורה? התשובה שתענה תוך אוטומט היא בדרך כלל שקרית, לא נכונה, ואז אתה בטוח שאתה יודע את האמת, אבל אתה חי בשקר. כשאתה, יש לך שאלה, ואתה מוכן גם להשאיר אותה בשאלה, אז אם תמצא תירוץ אמיתי, תשובה אמיתית, מצוין. לא תמצא, תמשיך לחפש. יום אחד אולי תמצא. אבל לשקר את עצמך ולהגיד, יאללה, העיקר מרחתי משהו, זה טעות נוראה. עכשיו, זה אחד היסודות בישביץ, הרעיון הזה. אל תפחד משאלות. מותר שיהיו סתירות, אתה יכול לראות משהו ולמצוא משהו סותר, ולא קרה כלום, תמשיך עלת החיים שלך, תנשום עמוק, זה לא מאיים על אף אחד. יש פה מספיק אמת ומספיק דברים מוכחים ומספיק דברים אמיתיים, ששאלה אחת לא מערערת לך את כל שיווי המשקל. האמונה שלנו לא כל כך חלשה, עם כל הכבוד. מותר לי שיהיה שאלה וממשיכים הלאה, ומנסים לפרש אותה, ומנסים להבין את העומק של הדברים. דרך, כשיש לך, מתקפצות לך הרבה שאלות, זה אומר שאתה הולך להגיע למשהו גדול. זה אומר שאתה הולך להגיע באמת להבנה אמיתית חדשה של הדברים. מצוין, בשביל זה אנחנו פה. לשאול, לראות סתירות, לא לוותר, להתעקש על לדעת אמת ולהגיע אליה. מה קורה עם הנושא של ידיעה ובחירה? בדרך כלל רוב האנשים, אני לא רוצה כעת לדון, אבל הגישה השכיחה של האנשים לידיעה ובחירה זה, רגע, זה סתירה. רגע, הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיקרה, זאת אומרת שהוא קובע הכל מראש או שאנחנו בוחרים? מה קורה במצב כזה? איך אנחנו נוטים להגיד, תראה, הידיעה היא לא ממש ידיעה, כי זה תלוי מה הבן אדם יעשה, רק שהקדוש ברוך הוא יודע מראש מה הבן אדם יעשה. לא שהקדוש ברוך הוא קבע מראש מה שיהיה, אלא זה סוג של ידיעה שאנחנו לא מבינים שהוא ידע מה יקרה. או בבחירה, תראה, הבן אדם לא באמת בוחר, כי זה קורה מה שהקדוש ברוך הוא קבע, רק שיש לו תחושה. מה קורה בשתי המשחקים האלה? אתה או לקחת, בוא נגיד יש ידיעה על סקאלה של מ-1 עד 10, ויש בחירה מ-1 עד 10, אז בשביל שלא יהיה התנגשות, אז אתה מוריד את הידיעה ל-1 ואת הבחירה ל-1, ואז אתה מנסה איכשהו לאחות אותם ביחד, כן? איכשהו להדביק אותם אחד לשני. או מקסימום אתה הלכת לאחד וחצי בידיעה וחצי בבחירה, או לצד השני, אחד וחצי בבחירה וחצי בידיעה, אבל אתה כל משאיר את זה מאוד מאוד נמוך, ואז אין לך לא ידיעה ולא בחירה. כי אתה את שניהם הורדת הכי נמוך, הפכת, במקום אתה מפחד שיהיה חלבי ובשרי ביחד, הפכת את זה לפרווה ואת זה לפרווה, יש לך פה קרטופל ופה קרטופל. אתה אוכל תפוחי אדמה גם בארוחת בוקר וגם בארוחת צהריים. אתה מבין מה קורה? זה הברוך. באיש ביצה, דווקא בגלל שאתה לא מפחד משאלות, ולא נבהל מזה. יש סתירה בין ידיעה לבחירה, ולא קרה כלום. תמשיך את החיים שלך, הכל בסדר. יש פה שאלה, אבל השאלה הזאת לא באמת נוגעת לחיים שלי. הקדוש ברוך הוא כן יודע או לא יודע, מה זה משנה? אני צריך לבחור, נכון? אני צריך להתנהג בעולם הזה כאילו יש בחירה? כי זה המצב שאני רואה מול העיניים וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי בתורה? אז יש בחירה, לא על אחד וחצי, על עשר. וזה אומר רופא, זה אומר אקדש, זה אומר להתקומם מול הנאצים, זה אומר אלף התנהגויות, שאתה פשוט מסתכל על העולם במבט של בחירה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לעומת זאת, כשאתה מסתכל על ידיעה, התורה הקדושה גם מגלה לנו שיש ידיעה. אז איך זה מסתדר עם בחירה? אין לי מושג. אין לי מושג, ואני גם לא מנסה לתרץ את זה כעת. בסדר? מבחינתי יש פה שאלה. אבל אני יכול ללכת עם ידיעה גם למקום מאוד קיצוני. שהקדוש ברוך הוא באמת קובע כל מה שקורה, כולל גם אפילו לגבי מצוות ועבירות, וכולל הדברים שבהם אני יודע בפורש שיש בחירה, גם שם יש ידיעה מוחלטת. וזה לא סתירה. זאת אומרת, כן סתירה, אבל הסתירה הזאת לא מפריעה לי ללכת בבחירה עד 10 ובידיעה עד 10. בסדר? יש פה מקום כזה. עכשיו, מה קורה באמת? דרך אגב, אני חייב להדגיש, הגישה הזאת היא נשמעת קיצונית, אבל היא גישה שאפילו מוצאים אותה בראשונים. תראה את הרמב״ם. הרמב״ם, כשהוא מביא את השאלה של ידיעה או בחירה, הוא כותב רק את השאלה בלי תשובה. נכון? החייבת כבר טוען עליו, רמב״ם! מה, אתה מביא רק שאלות בלי תשובות? מה, אתה רוצה לקלקל אנשים? אתה רק שואל אותם שאלה ולא אומר להם את התשובה? אבל לא, אתה רואה שהרמב״ם לא מטריד אותו עכשיו לתרץ את התשובה. הוא מביא את השאלה, תחשוב על זה. לא, לא קרה כלום. היא באמת, סתם, תחשבו לעומק. השאלה של ידיעה ובחירה לא באמת מערערת שום נקודה באמונה. יש לנו פה שאלה, על, זה שיש בחירה בחיים זה אנחנו יודעים ומרגישים. אף אחד לא יכול לקשקש אותנו בעניין הזה, נכון? זה מציאות. אתה בוחר או לא בוחר. אני בוחר להרים או לא בוחר. בוחר לשתות קפה או לא בוחר לשתות קפה. זאת מציאות. רק מה? האם הקדוש ברוך הוא יודע מראש או לא? נניח שלא, מה זה משנה? נניח שכן, מה זה משנה? אז ברור, בתפיסה הפנימית שלנו כן זה משליך, כי אני מסתכל על הדברים שעשיתי ויודע שהקדוש ברוך הוא עשה את זה מהכל, אבל זה בנוגע לדברים שעשיתי, כמו שהחובת הלבבות כותב, חובות הלבבות, בכל הוויכוח של הנפש עם הנשמה שמה, נראה לי זה בשער ייחוד המעשה, הוא מעריך מאוד עם המון ראיות לצד של בחירה, או להמון ראיות לצד של ידיעה, והוא כותב למסקנה, אין לנו מושג. האם האמת היא ידיעה או בחירה? אומר רק מה, אבל שתיהם כתובים. אז לגבי מה שכבר היה, אנחנו נתנהג בצורה של ידיעה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, אז אין מה להצטער, אין מה לעשות, זה אותה הבחירה שלו, שלא שלנו. לא, הבחירה שלי לא קבע כלום, הקדוש ברוך הוא קבע, ועל העתיד אנחנו מתייחסים כבחירה. זהו. זאת אומרת, הדרך הזאת שאנחנו מגדירים אותה עכשיו כבאיש ביצה, זה מאוד חזק, אבל זה דרך של הראשונים. גם הרמב״ם, גם החובות הלבבות. זה לא דרך מוזרה בכלל. עוד פעם, אני לא רואה חשבון של הקדוש ברוך הוא שאני צריך להחליט מה הוא עושה. אני צריך לדעת איך לחיות. ולדעת איך לחיות, כן. צריך לחיות בשתי דברים בו זמנית. מצד אחד ידיעה, ומצד שני בחירה. לגבי העבר ידיעה, לגבי העתיד בחירה. יש פה סתירה, נכון, מסכים איתך לגמרי, שאלה מצוינת, אולי יום אחד נבין. אולי לא. אבל זה לא סותר כלום, זה לא שואל כלום. ודווקא כאן, דווקא במקום הזה, שבו אתה לא נבהל משאלות, אתה יכול להגיע למקומות גבוהים הרבה יותר, גם בבחירה וגם בידיעה, וזה דבר שמאוד מאוד בולט בהתנהגות של כל הרבס האלה. יהיו הדברים לעיני שמתו של רב שמואל שלמה ברמות יוסף אלעוזור, ושנזכה שזכותם של כל הצדיקים האלה שנרצחו על קידוש השם, תעמוד לנו לשפע ישועות ורחמים.